לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, פודקאסט חדש שהפעם יהיה במתכונת שונה. אני, לדעתי זה יהיה יותר הקטע מומחה. שאלות שקיבלתי ואמרתי שאני רוצה להביא לפה את ליאור ברק, ראש תחום קפיטל מנג'מנט וניהול פיננסי במכללת פסגות. בוא בכלל, ליאור, בכלל שאנחנו מתחילים ונספר מה הולך להיות פה, בוא תסביר קצת מה זה בכלל ראש תחום קפיטל מנג'מנט, הרבה פעמים שואלים אותי, ותחום אופציות במכללה.
קפיטל מנג'מנט זה תחום שעוסק בעצם בהשקעות ארוכות טווח, וגם עוסק בחסכונות. אז מדברים שם גם על קרן פנסיה ועל קרן השתלמות וקופות גמל ופוליסות חיסכון, כל הכספים הכי חשובים שלנו, איך להתנהל בהם נכון, איך להגיע ליעדים פיננסיים טובים בהם, והשקעות, שאני מדבר על השקעות, זה השקעות, זה לא מסחר דיי טרייד, זה שום בעיה, ואנחנו מדברים פה על טווחי זמן ארוכים, השקעות בגישה של ליבה, לוויין, אנחנו מדברים שם מרמה בסיסית עד רמה מאוד מאוד טובה, על איך לנהל את כל החסכונות, כספים שלנו בצורה טובה.
אז אתה מוכן להקט המומחה? אני שואל, אתה עונה, אני לא מתערב. זה מה שהולך להיות.
סבבה, בוא ננסה.
אוקיי, אז בוא נתחיל. מהן הטעויות הנפוצות בכלל של החבר'ה הצעירים שרוצים בכלל להיכנס לעולם ההשקעות ושוק ההון? ואני גם רוצה את הפתרונות, איך אפשר להימנע מאותן טעויות.
אוקיי, אני חושב שקודם כל, כל הנושא של הוצאות, אחד, בסדר? הוצאות ותכנון שלהם. הרבה צעירים מוציאים כספים, ואז מופתעים בסוף החודש לאיפה נעלם הכסף שלהם. אני חושב שאחד הדברים שאפשר לעשות, זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, פשוט לעקוב אחרי ההוצאות. המעקב אחרי ההוצאות יכול להיות בגיליון אקסל שעושים, והוא יכול להיות באפליקציות מיוחדות, כדי לא להיות מופתעים בסוף החודש, לאיפה נעלם הכסף. הטעות הנוספת זה מתייחסת לאשראי, אשראי והלוואות. יש לא מעט צעירים שנוטים לקחת הלוואות ואשראי, וכתוצאה מזה הם נכנסים לאיזשהו מעגל שאחר כך קשה לצאת ממנו מבחינה פיננסית. אשראי והלוואות יכול להיות גם לרכישה של רכב או לקניות או לטיסה לחול. ההמלצה היא פחות להיות באזור הזה. יותר להשתמש באשראי והלוואות לצרכים של השקעה או לצרכים של צמיחה. לצורך העניין שאני מדבר על צמיחה, אז גם לימודים שאדם רוצה ללמוד, זה איזושהי השקעה עתידית שלו בעצמו. אז להימנע מאשראי ומהלוואות על דברים שהם לא למטרה של צמיחה, להימנע מתשלומים, מלשלם בתשלומים למשל, בסופר ובכל מיני קניות. אז הדבר השלישי קשור להטבות שצעירים יכולים לקבל. צעירים יכולים לקבל הטבות למשל בנקודות זיכוי. הם יכולים לקבל הטבות מס, אם הם עושים הפקדה לקרן פנסיה או לקרן השתלמות. הם יכולים לקבל החזרים, הם יכולים לקבל הטבות מס. כדאי להם לעשות אחת לשנה בדיקה של החזרי מס, כדי לבדוק האם הם זכאים לקבל כספים שמגיעים להם. עוד טעות, אני חושב שיש זה פחד. כל הנושא של פחד וחשש מהשקעות. הרבה צעירים לא נכנסים לתחום הזה של ההשקעות כי הם מפחדים, מפחדים להפסיד את הכספים שלהם, מפחדים שיום אחד יתעוררו ולא יהיה להם כלום. ובהקשר הזה, לימוד ואפילו השקעה שהיא לא מורכבת ולא מסובכת, לא במניות ספציפיות, אלא במדדים, בסלים, ב-ETF'ים, בקרנות, זה משהו שיכול מאוד 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 לעזור, להקטין את הפחד וגם להגדיל את ההון שלנו. טעות נוספת זה ללכת אחרי כל מיני טרנדים, וללכת אחרי העדר. אם אני שומע שאיזה משהו מסוים כדאי להשקיע בו, אז אני אלך ואני אעשה אותו, בגלל שהוא עשה צורה שהיא מאוד 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 גבוהה, ואני רוצה להיות שם, אני מפחד לפספס את ההזדמנויות הבאות שיש. ללכת אחרי העדר או אחרי טרנדים, בדרך כלל זה דבר שעושים אותו מחוסר ידע, זה דבר שהם מוביל, עלול להוביל לדברים שהם לא טובים. ואני חושב שהדבר הנוסף זה זמן. הרבה צעירים חושבים שיש להם הרבה זמן, הם יכולים להשקיע בעתיד, הם ישקיעו בעתיד, והם מפספסים את המשמעות של השקעה. הרעיון, אחד הרעיונות הכי חשובים בהשקעה, זה הזמן, זה האפקט של הריבית דריבית, זה ככל שנקדים להשקיע את הכספים שלנו, ככל שנשקיע אותם לתקופת זמן ארוכה יותר, ככה אנחנו נוכל לייצר הון שהוא גדול יותר ומשמעותי יותר. אז הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. אם מקבלים את המשכורת הראשונה, אפילו במשכורת הראשונה, להחליט שמאותה נקודת זמן של המשכורת הראשונה, אנחנו משקיעים 5% מהסכום נטו שיש לנו, 10% מהסכום נטו שיש לנו, ובכזאת צורה בעצם בונים את העתיד הפיננסי שלנו בצורה יותר טובה.
אז ליאור, מה הם הטיפים שלך להשקעה אחראית ומושכלת לכל מי שמאזין לנו?
אוקיי, אני חושב שהדבר הראשון זה להבין מה המטרה של ההשקעה. וכמה זמן יש לנו כדי להשקיע? זאת השאלה הראשונה שהייתי שואל. המטרה יכולה להיות חיסכון פנסיוני, המטרה יכולה להיות רכישת דירה, המטרה יכולה להיות חיסכון לילדים. מתוך המטרה אנחנו יכולים לגזור גם את רמת הסיכון שאנחנו יכולים לקחת. גם אופק ההשקעה שיש לי, אם ההשקעה מתוכננת לתקופת זמן ארוכה או לתקופת זמן קצרה, אם ההשקעה מיועדת לתקופת זמן קצרה, אז עדיף לי להיות במוצרים שהם יותר מגננתיים. בפקם, בקרן כספית, בתקופות זמן ארוכות יותר של ההשקעה, אני יכול להרשות לעצמי להיות ברכיבים מניעתיים יותר. אז זה הטיפ הראשון. אז הטיפ השני זה בעצם פיזור השקעות. פיזור השקעות, הכוונה זה לא להשקיע את כל הסכום שלנו במניה אחת, גם לא במדינה אחת, אלא לפזר את הסכום שלנו גם בין שווקים שונים. למשל, בשנה האחרונה, ישראל עשתה תשואה מאוד 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 גבוהה, אפילו שברה את ה-S&P 500. מי שהיה רק חשוף ל-S&P 500, לא היה יכול לעשות תשואה גבוהה כמו בישראל, ואתה יודע מה, בוא נשים את התשואה בצד. הפיזור, להיות בכמה שווקים, לא להיות במקום אחד, זה דבר שמקטין לנו את התנודתיות בתיק, וכתוצאה מקטין לנו גם את הסיכון בתיק. עוד טיפ שאפשר לעשות לגבי השקעות, זה להשקיע באופן קבוע מדי חודש בחודשו. השקעה באופן קבוע, DCA, DCA זה Dollar Cost Average. המשמעות של Dollar Cost Average זה בעצם, בעברית מיצוע ערך קבוע. הרעיון הוא כל חודש בחודשו להחליט על איזשהו סכום כסף קבוע שאנחנו משקיעים אותו. 100 שקל בחודש, 200 שקלים בחודש, 300 שקלים בחודש. במידה ואנחנו עושים את זה, אנחנו פחות רגישים לבורסה עולה, בורסה יורדת. גם אם בורסה יורדת בתקופת זמן מסוימת, ואנחנו בכל חודש משקיעים סכום של 200 שקלים, אז לאורך הזמן אנחנו פשוט נקנה יותר מניות, כי ב-200 שקלים אנחנו מצליחים, במחירים נמוכים יותר, לקנות יותר נכסים, יותר מניות. בכזאת צורה, גם כשיש לנו ירידות, זה פחות מטריד אותנו. וכשיש לנו עליות, אז הכל בסדר, כי אנחנו מרוויחים כסף. אז הרעיון הוא לבחור איזושהי תקופת זמן ארוכה ככל שיכולה להיות, להחליט על איזשהו סכום כסף קבוע כל חודש בחודשו, ופשוט ליצור תוכנית חיסכון שתרוץ איתנו לאורך זמן. טיפ נוסף זה להימנע, או בוא נגיד כזה דבר, אם אנחנו משקיעים באיזושהי השקעה מסוימת, ואנחנו רואים שהתשואות שלנו הן מאוד 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 גבוהות, גבוהות משמעותית ביחס למה שהמדדים עושים, אז יכולים להיות פה שני מצבים. המצב הראשון הוא שאולי לקחנו רמת סיכון שהיא יותר גבוהה ממה שתכננו לקחת, והדבר השני שיכול להיות זה אולי אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של הונאה, או סוג של פירמידה. תשואות שהן גבוהות מדי, זה משהו שהייתי בוחן אותו גם מבחינת רמת סיכון, וגם מבחינת איפה אני משקיע ואיך אני משקיע. דבר נוסף זה לדעת את מבנה העלויות שאנחנו משלמים. אם אנחנו קונים קרן ומבנה העלויות שם, דמי ניהול של הקרן, הם דמי ניהול מאוד מאוד גבוהים, אז אולי אנחנו לא נרגיש את זה בהתחלה, אבל לאורך זמן, לאורך שנים של השקעה, זה אומר שהרבה מהרווחים שלנו בעצם משולמים לאותם דמי ניהול. אז גם אם אני רוצה להשקיע, בוא נכיר את מבנה העלויות שיש, את הדמי ניהול שאני משלם ונשאף לדמי ניהול נמוכים יותר, האם יש לי עמלות חד פעמיות בקנייה ומחירה של ניירות ערך, מה המינימום של אותם עמלות. הכרה של מבנה העלויות וצמצום שלהם זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור להגדיל את ההון הפיננסי שלנו.
תן לי דוגמה איך אני יודע לבדוק האם העמלת דמי ניהול שאני משלם על קרן סל או על מניה, איך אני יודע שאני נמצא ברנג' שהוא סביר.
כדי לדעת אם אנחנו משלמים יותר מדי, אז אחד הדברים שאפשר לעשות קודם כל זה דרך המערכת שלנו, שאנחנו דרכה רוצים לקנות מניה, שזה יכול להיות בנק, שזה יכול להיות בית השקעות למסחר, שאנחנו פותחים שם חשבון למסחר עצמאי, פשוט לשאול אותם מה העלויות שלהם. תן לך למשל דוגמה, כשאדם רוצה לקנות מניה באחד הבנקים בישראל, מבדיקה האחרונה שנעשתה, הבנק טען שהוא זכאי להטבות מאוד מאוד משמעותיות בדמי הניהול, אדם שהוא צעיר. כשאותו אחד ביקש את הפרטים מהבנק, הוא ראה שיש שם עמלת מינימום של קניית ניירות ערך שעומדת כמעט על 30 שקל. כלומר, אדם שרוצה בסך הכל לקנות מניה בסכום של כמה מאות שקלים בודדות, אם הוא משלם 30 שקל עמלה, הוא כבר אוכל לעצמו תשואה פוטנציאלית מאוד גבוהה. הוא צריך שהמניה תעלה בעשרות אחוזים רק כדי להחזיר את אותה עמלה שהוא לקח. אז זה למשל התנהלות שהיא נכונה יותר. או למשל, שאדם רוצה לעשות קנייה של קרן, אז הוא יכול לעשות בדיקה. האם יש קרנות שאפשר לקנות אותם בדמי ניהול שהם זולים יותר? למשל, אם אנחנו נגיד רוצים לקנות קרן סל או קרן מחכה על מדד תל אביב 125, חיפוש פשוט באינטרנט או בברוקר ולרשום בגוגל קרן סל מדד תל אביב 35, יכולה להראות לנו שוני בין דמי ניהול של קרן א' שמציעים לי לבין דמי ניהול של קרן ב' שמציעים לי. זאת אומרת, בעזרת חיפוש מאוד מאוד פשוט, אנחנו יכולים לשמור על עצמנו ולחסוך לעצמנו יותר כספים. שינמתי פחות דמי ניהול, נשאר לי יותר כסף בשבילי.
טוב, אז ליאור, היום יש אצלנו לא מעט צעירים גם שנחשפים לעולם תחום שוק ההון. מה העצה שהיית נותן לאנשים שמגיעים עם סכומים קטנים, כי הם בתחילת דרכם, שהם יכולים להיחשף בכלל לתחום שוק ההון?
אז הייתי מחלק את זה לשניים. אחד, קופת גמל להשקעה. אחלה מוצר שיש, אפשר לשים סכום כסף קטן כל חודש בחודשו. אם זה לתקופת זמן ארוכה, גם אפשר לבחור במסלול שהוא מסלול מנייתי. זה משהו שהולך וגדל עם הזמן. כמה מאות שקלים בחודש יכולים אחר כך לממן לנו בעוד כמה שנים את הטיול שאנחנו רוצים, או איזשהו סכום התחלתי לרכב, ללימודים, ובכלל לדברים אחרים שהיינו רוצים לעשות אותם. הדבר הנוסף שהייתי אומר לחיסכון, זה ידע, פשוט ללמוד. אפשר גם את הקופת גמל השקעה, אבל אפשר גם לעשות את הדברים בעצמנו. אנחנו יכולים בעצמנו לפתוח חשבון למסחר עצמאי, לרכוש בעצמנו מדדים וקרנות בישראל, בארצות הברית, וככה להתחיל לחשף לכל התחום הזה.
לא פעם שאלו אותי איך הלכה למעשה פותחים את אותה קופת גמל להשקעה, שפה הרבה אנשים נתקעים. מה האפשרויות?
קופת גמל להשקעה יש שתי אפשרויות עיקריות לפתוח אותה. אפשרות ראשונה זה ישירות דרך האתר של אותו גוף. אני רוצה להצטרף לאלטשולר שחם, אז אני ארשום בגוגל אלטשולר שחם, קופת גמל להשקעה, ואני אעשה הצטרפות דיגיטלית. האפשרות השנייה זה לעשות את ההצטרפות דרך איש מקצוע. איש מקצוע יכול להיות סוכן פנסיוני, סוכן ביטוח, יכול להיות המתכנן הפיננסי שמלווה אותנו. בהרבה מקרים כדאי לאדם לעשות את זה דרך איש מקצוע, מבחינת דמי ניהול, ברוב המקרים. הוא ישלם דמי ניהול שהם או אותו דבר, כמו שהוא משלם בפתיחה באופן עצמי, או דמי ניהול אפילו נמוכים יותר. ודבר נוסף, הוא יוכל גם לקבל איזשהו ייעוץ, אפילו ברמה בסיסית של מסלול שהוא יכול לבחור, של גוף שהוא יכול לבחור אותו, ויכול להיות שזה יהיה לו נכון יותר.
עוד מכשיר שאני רוצה שתרחיב עליו, זה, ואת ההבדל בינו לבין קופת גמל להשקעה, זה נושא של פוליסת חיסכון, שזה גם מכשיר שהוא יחסית דומה, שיכול להיות יחסית קל לפתיחה בתחילת הדרך.
נכון, פוליסת חיסכון וקופת גמל להשקעה הם מכשירים שהם דומים במהות שלהם, כי שניהם מתאימים לחיסכון גם קצר טווח וארוך טווח. עכשיו אני רגע שם את הסוגיים על הקצר טווח, כי עוד פעם בקצר טווח אני הייתי מעדיף שאנשים לא ילכו לפוליסת חיסכון ולא לקופת גמל להשקעה ויקנו קרן כספית בבנק. אבל אם אנחנו מדברים על טווחי זמן בינוניים ארוכים, זה מכשירים שהם דומים. אבל יש להם עדיין הבדלים ביניהם. אחד ההבדלים זה בסכומי כסף שאנחנו יכולים לשים. אם אדם מדבר על סכומי כסף של השקעה ברמה שנתית של עד כ-80 אלף שקלים, קופת גמל להשקעה זה מכשיר שהוא בסדר גמור בשביל זה. אבל אם יש לנו סכומי כסף להשקעה שהם גדולים יותר, אז הפוליסת חיסכון יכולה לקלוט סכומי כסף למעשה ללא הגבלה. קופת גמל להשקעה מוגבלת בסכום. דבר נוסף, אם אני רוצה לקבל הטבות מס, למשל, אנשים שנולדו לפני קום המדינה ורוצים לקבל איזשהם הטבות מס שאולי הם לא ידעו שהם זכאים לקבל, אז בפוליסת חיסכון יכול להיות שהם זכאים לקבל איזשהם הטבות מס מסוימות שבקופת גמל השקעה הם לא זכאים. ניוד בין גופים, קופות גמל השקעה, פתחתי את הקופה בגוף א', אני רוצה אחר כך לעבור לגוף ב', הניוד לא עולה לכסף, אין כנס, אין מס. פוליסת חיסכון מורכב יותר. אני נמצא בחברה מסוימת, אני רוצה לעבור לחברה מתחרה, אני צריך לפדות את הכספים שיגיעו אליי לבנק, לשלם מס על הרווחים ואז להעביר את זה לגוף אחר. בנוסף, אני ממליץ להיכנס לאתרים כמו MyGamelNet של משרד האוצר, אפשר שם לראות השוואה בין קופות גמל השקעה, בין פוליסות חיסכון, וכמובן להתייעץ עם מי שהמקצוע שמלווה.
אז ליאור, מה ההבדלים בכלל אם אני שואל אותך בין מניות, בין אגרות חוב, בין נדלן, יש כל כך הרבה מוצרים, וכבר התחלנו, הרבה אנשים מסתפחים מרוב עומס של אותם מוצרים.
אז יש באמת הרבה מאוד מוצרים, ובסופו של דבר, המטרה של כולם היא זהה, המטרה של כולם זה להגדיל את הכספים שלנו. הרמות סיכון הן רמות סיכון שונות, הסכומי כסף שאנחנו יכולים להשקיע הם סכומי כסף שהם שונים. אם אני מדבר על נדלן, אז נדלן נתפס קודם כל כהשקעה שהיא סולידית יותר, בטוחה יותר, שצריך בה להשקיע סכומי כסף שהם גדולים יותר, ובדרך כלל היא מתאימה למי שכבר יש לו הון עצמי שהוא יחסית גדול. השקעות במניות הן השקעות שנחשבות למסוכנות יותר, אני לא יודע אם מסוכנות זה המילה הנכונה, אולי יותר תנודתיות, כי כשאנחנו מסתכלים על שוק המניות ברמה היסטורית, אנחנו רואים שלאורך זמן שוק המניות בארצות הברית ושוק המניות בישראל עולה. אבל זה בא עם מחירים, זה בא עם מחירים שבתקופות זמן מסוימות, ההשקעה גם יכולה לרדת באיזושהי צורה חדה. אז השקעה בשוק המניות יכולה להוביל אותנו גם כן ליד הפיננסי שלנו בצורה מהירה, אבל בשונה מנדלן, אנחנו יכולים גם להשקיע שם סכומי כסף שהם נמוכים יותר, קטנים יותר. למרות שחשוב לומר, יש אנשים שמשקיעים בשוק המניות, גם סכומי כסף גדולים, מחזיקים את התנודתיות הזו, ומצליחים להגדיל את ההון שלהם בצורה מאוד מאוד, את ההון בצורה מאוד משמעותי. בנוסף, המכשירים הנוספים שיש, זה למשל אגרות חוב. אגרות חוב זה מכשיר שבמהות שלו אמור להיות יותר סולידי. אני אומר במהות, כי תלוי איזה אגרת חוב אני קונה. אפשר להראות גם אגרות חוב שמתנהגות כמו מניות. אבל במהות, אגרת חוב זה סוג של הלוואה שאנחנו נותנים. אנחנו יכולים לתת הלוואה לחברה, אנחנו יכולים לתת הלוואה למדינה. כל עוד המדינה, כל עוד החברה לא פושטת רגל, אנחנו זכאים לאיזשהו זרם תקבולי מסוים. אנחנו זכאים לאיזושהי ריבית שאנחנו מקבלים על אותה הלוואה שנתנו. וזה משהו שנחשב ליותר יציב ויותר בטוח. זה מתאים למי שרוצה להשקיע אולי לתקופות זמן שהן יותר קצרות או יותר חושש מבחינת רמות הסיכון. למשל, אם אנחנו ניכנס לעומק באגרות חוב, אז השני סוגים העיקריים של אגרות חוב זה אגרת חוב ממשלתית, שזה הלוואה שאנחנו נותנים לממשלה, ואגרת חוב קונצרנית, שזאת הלוואה שאנחנו נותנים, זאת הלוואה שאנחנו נותנים בעצם לחברה. האגרות חוב הממשלתיות ברמת ביטחון, תלוי איזה ממשלה, תלוי איזה מדינה, אבל ברמת הביטחון נחשבות לאגרות חוב בטוחות יותר, כי הסיכוי שמדינה היא תפשוט רגל יותר נמוך מהסיכוי למשל שחברה מסוימת תפשוט רגל, ולכן כשאני קונה אגרת חוב, אני גם מצפה לתשואה גבוהה יותר באגרת חוב קונצרנית ביחס לאגרת חוב ממשלתית.
ליאור, אנחנו נמצאים בתקופה של, שאתה יודע, בן אדם לא יכול לצפות מה יקרה מחר, אם זה חס וחלילה מחלה, אם זה פתאום מלחמה, אם זה אירועים שקרו לנו בשנים האחרונות כמו קורונה וכדומה. איך מתמודדים עם אירועים בלתי צפויים, ושכל בן אדם צריך להכניס לו איזשהו משהו לראש, שזה יכול לקרות בכל יום נתון, למרות שאנחנו רוצים לחיות תמיד בעולם אוטופי.
שאלה מאוד 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 חשובה לכל משקיע באשר הוא. בראייתי אנחנו צריכים שני דברים כדי לדאוג לאירועים בלתי צפויים. אחד, זה קרן ביטחון, קרן חיסכון. שתיים, זה במקרים מסוימים להשלים ביטוחים שיגנו עלינו במקרים מאוד מורכבים. אני אסביר. כשאני מדבר על קרן ביטחון וקרן חיסכון, אני מדבר על איזושהי תוכנית השקעה שאנחנו מנהלים אותה לאורך שנים, באיזשהו תשלום חודשי קבוע שאנחנו עושים, כדי שאם במידה ותיפול עלינו איזושהי הוצאה חד פעמית, או שיהיה לנו משהו שנצטרך להביא עבורו כספים, למשל, ניצלנו כבר כספי אבטלה במידה ואנחנו כבר לא נמצאים בשוק העבודה, אז יש לנו מאיפה להוציא את הכספים. בראייתי קרן הביטחון הזו, באידיאל שלה צריכה להכיל סדר גודל של בין 10 משכורות נטו חודשיות ל-20 משכורות נטו חודשיות. למשל, אם אדם המשכורת החודשית שלו זה 8,000 שקל בחודש, אז הייתי מנסה ממש לארגן תוכנית חיסכון שיהיה בה סדר גודל של 100,000 עד 200,000 שקלים, כדי שאם משהו יקרה ואותו אדם לא יכול לעבוד יותר, אז יהיה לו מאיפה לקחת את הכספים. אם נלך בעצם לאמירה של הרבה מאוד צעירים, היא, אוקיי, הם מבינים את החשיבות של אותה קרן ביטחון, אבל לפעמים אומרים שקשה להם במשכורות שלהם לחסוך. אז כמובן שאני מדבר פה על רמה של איזון שצריך ליצור אותה. בראייתי, גם אם החיסכון יהיה חיסכון קטן בהתחלה, לאורך זמן זה יגדל. הרמת איזון הזו היא רמה הכרחית שתלמד אותנו להיות גם משקיעים טובים יותר ותוכל לשמור עלינו כדי שלא ניפול בעצם לכל מיני דברים לא נעימים מבחינה פיננסית. דבר נוסף מבחינת, הדבר השני בעצם שדיברנו עליו, זה כל הנושא של הביטוח. זה במקרים מסוימים שווה לי לרכוש ביטוח שיגן עליי, במידה ואני עלול ליפול מבחינה כלכלית, בגלל אירוע למשל רפואי. לפעמים הכספים שאני אשים בצד, הכמה מאות שקלים, לא יספיקו לחסות אותי. ולכן, בכמה עשרות שקלים בחודש, אני יכול לרכוש לעצמי ביטוח קטסטרופות, ביטוח של משלים מקבי שלי, או משלים כללית פלטינום, ביטוח שבעצם משלים את קופת החולים, ומשלם לנו חס וחלילה במקרה של אירוע ביטוחי, על למשל תרופות מחוץ לסל, או השתלות, או טיפולים מיוחדים בחול. בכמה עשרות שקלים אנחנו יכולים בעצם לשמור בכזאת צורה על הכספים האחרים שלנו, כדי שאם נצטרך להשתמש בהם, נוכל לעזור בחברות הביטוח ולא במה שחסכנו.
ישנם לא מעט סטודנטים ששואלים את השאלה הזו, שפתאום משתחרר להם איזשהו סכום כסף לתקופת זמן קצרה עקב מכירת דירה וכדומה, ורוצים לשמור הערך של הכסף וגם אפילו טיפה לייצר עליו תשואה. מה האפשרויות?
האפשרויות הנפוצות זה פק"מ בבנק או קרן כספית. פק"מ זה משהו שהבנק מאוד מאוד רוצה שנשקיע בו את הכספים. מה זה פק"מ? לקחתי את הכסף, שמתי אותו בבנק, נתתי בעצם הלוואה לבנק, ואני יכול לקבל ריבית שנתית של נניח כ-4% בשנה. הפק"מ אפשר לנעול אותו לתקופה למשל של שנה, אם אני לא אנעל אותו ואני רוצה שאני אוכל לשחרר אותו למשל כל שבוע, בדרך כלל הריביות שאני אקבל יהיו ריביות נמוכות יותר. הפק"מ בבנק חשוב לדעת שיש עליו מס, על הרווחים, תמיד, של 15%. הקרן הכספית זה מוצר שאני יכול גם כן לקנות אותו דרך הבנק, שיש לו יתרונות בריאתי טובים יותר ביחס לפק"מ. אני לא צריך לנעול את הכסף לשום תקופה שהיא, הקרן הכספית נזילה ברמה של ימים בודדים. גם על הקרן הכספית יש מס, אבל המס על הקרן הכספית מחושב מהרווח הריאלי שעשינו, כלומר, מהרווח שעשינו מעל האינפלציה שהייתה באותה תקופה, ולכן יכול להיות שאני אשלם אפילו בפדיון של הקרן פחות מס ביחס למה שהייתי משלם בפק"מ בבנק. אין לי עמלת קנייה, אין לי עמלת מחירה על קרן כספית, וזה מוצר שהוא לדעתי מאוד 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 טוב כדי להחזיק את הכסף בתקופות זמן קצרות.
כל משפחה לדעתי חייבת לדעת לנהל תקציב, במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים. איזה כלים יש לך או אתרים מומלצים שאתה יכול להגיד דרכם אתם יכולים לנהל תקציב חכם יותר של המשפחה שלכם?
הייתי אומר ש בכלל, אחת לתקופה, כדאי לכל אדם, לכל זוג, לכל משפחה, לבצע איזשהו בדיקה באמת על ההכנסות שלהם ועל ההוצאות שלהם ועל התקציב, גם אם המצב הכלכלי הוא בסדר וגם אם נמצאים בפלוס. זה דבר שנכון לעשות אותו אחת לתקופה. אחד האתרים החינמים שאפשר להשתמש בהם, זה אתר של משרד האוצר. פשוט כותבים בגוגל, מחשבון ניהול תקציב, משרד האוצר, ו ממלאים שם את הפרטים, ממלאים שם פרטים על ההכנסות שיש לנו, ממלאים פרטים על ההוצאות שיש לנו, ובעצם מקבלים סוג של תמונת רנטגן של מה המצב הנוכחי. עכשיו, מעבר לזה, יש לנו את השוטף. בשוטף זה אומר שאנחנו קונים כל מיני דברים, וגם כאן מאוד 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 כדאי לנהל תקציב בשוטף. לנהל תקציב בשוטף יכול להיות בלי שום עלויות נוספות, בלפתוח גיליון אקסל או לפתוח איזה גוגל דרייב, וכל פעם שאנחנו עושים איזושהי הוצאה פשוט להכניס אותה ולשים אותה שם, פשוט לסכום בסוף החודש ולראות מה קורה. כמובן שיש גם כל מיני פלטפורמות ואפליקציות שאפשר בתשלום לקבל אותם. אני חושב שאחד הגופים המוכרים בישראל, ואחת האפליקציות המוכרות זה RiseUp, אז היא בתשלום. הייתי ממליץ כן לחפור על האפליקציה הזו, וכן לראות איך היא יכולה לעזור לנו בלשמור למעשה על מדיניות תקציב נכונה, ולדעת כמה כסף אנחנו יכולים לחסוך בכל חודש, איפה בזבזנו, ומה בעצם ההוצאות האמיתיות שלנו גם אלה הסמויות.
בתקופה האחרונה אנחנו עדים ללא מעט סטודנטים של הורים שמגיעים עם הילדים. גילאי 12, 13, 14, אני רואה את זה המון בסניפים. ומתחילה להיות מודעות גם של הדור הצעיר שכמה חשוב להבין את עולם הפיננסים ועולם ההשקעות. מה הטיפים שאתה עכשיו אומר לי בשיחה פה שכל ילד צריך לדעת למען עתיד טוב יותר עבורו?
אז דרך אגב, גם אני רואה את זה. כאילו בקורס האחרון של קפיטל ברחובות, ישבתי זוג מקסים שהגיע ועם ילדים שאני מדבר איתך בני 14, 13. זה מדהים לראות את זה, זה כיף לראות את זה, זה כיף לראות את הדור הצעיר מגיע, זה כיף לראות שההורים שהרגישו אולי שלהם היה חסר את החינוך הפיננסי, עכשיו נותנים את אותו חינוך פיננסי לילדים שלהם. אז איזה טיפים בעצם אפשר לתת לילדים או לתת להורים מבחינת חינוך פיננסי לילדים שלהם? אני חושב שהטיפ הראשון הוא לדבר על, למעשה על, על, על הוצאות. הרבה ילדים פונים להורים שלהם ואומרים להם שהם רוצים עכשיו לקנות איזשהו משהו מסוים. אני חושב שהדרך הנכונה להתמודד עם זה, זה לאו דווקא לתת להם כבר עכשיו באופן מיידי את הכסף, אלא לדבר איתם על חשיבות של, של תכנון. לתת להם אפילו דמי כיס. דמי כיס יכולים להיות ברמה חודשית, הם יכולים להיות ברמה שבועית. זה משהו שיעזור להם, ואנחנו יכולים לעזור להם גם לתכנן את ההוצאות שלהם. הייתי מחלק את התכנון של ההוצאות של, של הילדים, או נותן להם שלוש הוצאות עיקריות, או שלוש מטרות, בוא נגיד, עיקריות, שהם יכולים להשתמש. המטרה הראשונה זה כיף. אנחנו קוראים לזה הוצאות שוטפות. בא לי עכשיו איזה משהו, אז אני יכול להשתמש בכספים ובדמי כיס כדי לקנות אותו. הדבר הנוסף זה הוצאות ארוכות טווח. אני רוצה לקנות אופניים, אני רוצה לקנות משהו שהוא יקר יותר, אני צריך לחסוך בשביל זה יותר. והדבר השלישי זה תרומה, לעזור גם לאחרים. בכזאת צורה, אם יש לנו דמי כיס שאנחנו יכולים לקבל, אפשר ללמד את הילדים את המטרות העיקריות, כמובן, בהנחה וזה מתאים לסט ערכים של ההורים, וזה משהו שהוא יכול להיות מאוד פרקטי. דבר נוסף, אני חושב שנכון שתהיה קופת חיסכון, מעבר לדמי כיס, נכון שתהיה קופת חיסכון, זה נכון שלילד תהיה איזושהי קופה, שמדי פעם שהוא יקבל כספים, הוא ישים את הכספים שם בקופה. עצם האפקט הפסיכולוגי, שהוא יראה את הכספים הולכים וגדלים, ייתן לו את, את התחושה שהכסף יכול לגדול לאורך זמן, ויכין אותו בצורה טובה גם לעולם ההשקעות. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לפתוח לילד קופת חיסכון. עכשיו, כשאני מדבר על קופת חיסכון, אני מדבר אפילו ברמה הכי בסיסית שיש. הקופות האלה של הדן חסכן, קופה בבית שקונים איזושהי קופסה כזו מדליקה, שהיא תהיה קופסת החיסכון, שכל פעם שילד מקבל כסף, הוא ישים שם את הכספים. יש פה אפקט פסיכולוגי בריאתי מאוד מאוד חשוב, שלאורך הזמן הילד יוכל לראות שהכספים הולכים וגדלים, ועם סבלנות בעצם יוכל להגיע לסכומים שיוכל לעשות איתם באמת משהו שהוא יכול להיות מעניין. דבר נוסף, משחקים. משחקים זה יכול להיות כל מיני אפליקציות של חיסכון, משחקים זה יכול להיות אפילו מונופול, שזה קשור לעולם של הכסף. משחקים אפילו יכול להיות הדבר הבא, לקחת את הילד לסופר, לתת לו איזשהו תקציב מסוים של כסף ולהגיד לו, יאללה, הנה, זה ה-20 שקלים שלך או 30 שקלים, לך, תעשה מה שאתה רוצה בסכום הזה. עצם זה שהוא יסתובב, שהוא ייחשף, שהוא יראה מה המחירים שיש, איזה מוצרים שהוא רוצה לקנות, שיחשוב מה נכנס לו באותם 30 שקלים שהוא קיבל, זה משחק שהוא מאוד 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 חיוני, בריאתי להבנה פיננסית ולהוצאות ולחסכונות. כמובן שלתת דוגמה אישית, ילדים, גם אם אנחנו לא מדברים על כסף ועל חיסכון, מסתכלים עלינו ולוקחים איתנו דוגמה אישית. אז אם אנחנו כהורים פחות קונים באופן אימפולסיבי, ואנחנו מתכננים את ההוצאות שלנו, ואנחנו שקולים בהוצאות שלנו, הילד קולט את הדברים האלה, וזה יכול לעזור לו להפוך להיות גם בעצמו למישהו שידע להתנהל עם כסף בצורה שהיא נכונה יותר.
ליאור, היום המון בכותרות מדברים על תוכנית חיסכון לכל ילד, שיש איזו תוכנית של ביטוח לאומי, ברגע שילד נולד, מה אתה יכול לספר על זה שזה, כדי לעזור לאותם אנשים?
תוכנית, סבבה, תוכנית חיסכון לכל ילד היא תוכנית נפלאה, שבה ביטוח לאומי באמת משקיע עבור הילד 54 שקלים כל חודש, זה יכול להשתנות משנה לשנה כי זה צמוד למדד, וההורה יכול להוסיף עוד 54 שקלים בעצם על חשבון הכספים שהוא מקבל מביטוח לאומי. קודם כל בגוגל, בסדר, למי שפחות מכיר את זה, שירשום חיסכון לכל ילד ביטוח לאומי, אפשר לקבל על התוכנית הזו הרבה מאוד פרטים. התוכנית הזו היא טובה, כי בעצם אנחנו יכולים לחסוך לילדים שלנו כ-108 שקלים בחודש, כמובן שיש כל מיני גם תוספות בדרך, וזה יכול להיות עד גיל 18, אפילו עד גיל 21. הסכומים האלה לאורך זמן גדלים, ועתידים להיות שווים עשרות אלפי שקלים. אפשר לעשות את החיסכון הזה בבנק, אפשר גם לעשות את החיסכון הזה בקופות גמל על שם הילד. אני חושב שכלל אצבע שהייתי עושה, זה ככל שיש לילד יותר זמן עד גיל 18 או עד גיל 21, פשוט לשים את החיסכון הזה ברכיב מנייתי, זה משהו שיכול לתת ולעזור בגיל 21 לילד להיות עם עשרות אלפי שקלים, ואפשר לנצל את זה ללימודים ולמטרות אחרות. בנוסף, יש לנו עוד כספים שאנחנו מקבלים מביטוח לאומי, קצבאות ילדים. לא כל קצבת הילדים שאנחנו מקבלים הולכת לחיסכון. אז הורה יכול גם את הדלטה, את מה שנותר מהקצבת ילדים שיש, במקום שזה סתם ייכנס לו לעובר ושב וישמש לקניות שוטפות, להשקיע את הכסף הזה לחיסכון לילד. כמובן, זה כבר לא יהיה בתוכנית חיסכון לכל ילד בביטוח לאומי, זה צריך להיות בתוכנית חיסכון אחרת, חיצונית, בקופת גמל להשקעה או בבנק.
אז מה שנותר להגיד, תודה רבה. אני הפעם לא התערבתי, הלכתי בקטע של הקטע מומחה, נתתי את השאלות ואתה נתת את התשובות. אני חושב שענית פה על דברים שהם מאוד מאוד חשובים לכל מי שמאזין לנו. וקחו את התובנות האלה ותעשו מזה רק דברים טובים לעצמכם. תודה רבה, ליאור.
תודה רבה, רועי.